בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו חוזרים אל הלימוד שלנו, הלימוד השבועי שלנו, והיום אנחנו רוצים קצת להתייחס ליום הקדוש, הגדול, הקרב ובא, יום ירושלים, יום כ"ח באייר, הבא אלינו לטובה, שבוע, ביום שישי. ולכן רציתי לדבר קצת על המושג, על הרעיון, על היסוד שנקרא ירושלים. הגמרא אומרת שירושלים זה נצח. נצח זה ירושלים. מה הכוונה? מה זה אומר? מה זה אומר שנצח זה ירושלים? מה עלינו להבין כשאנחנו מדברים על ירושלים? רצוני להתחיל דווקא בסיפור מוזר. מוזר על ירושלים. כמו שאמרתי, פתחתי בכותרת של השיעור, אמרתי, ירושלים היא למעלה מכל הבנה רציונלית. מי שאמר את המשפט הזו, לא היה לוחם גדול על ירושלים, אלא אמר את המשפט, כי הוא באמת האמין במשפט, אבל הוא אמר את זה במסגרת מאוד מאוד ברורה. אותו בן אדם שאמר את המשפט זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שכשהוא נשאל האם אפשר למסור את ירושלים תמורת שלום, אז הוא אמר שירושלים היא למעלה מכל הבנה רציונלית, לכן היא לא יכולה להיכנס לתוך המשא ומתן, ואם צריך, כאילו, מה זה היא לא יכולה? אי אפשר להשתמש בקלף ירושלים, ואם צריך להיפרד מירושלים כדי להגיע לשלום, אז מה טוב ומנעים? כמובן שאני לא מסכים איתו, וצריך להבין למה. הרי ישעיהו ליבוביץ' הוא לא הראשון שלכאורה מסר את ירושלים. הגמרא מסכת ברכות, בדף כ"ח, הנה כ"ח, אתם רואים, זה הכל מכוון. הגמרא מסכת ברכות בדף כ"ח, מספרת לנו סיפור על אחד מגדולי גדולי גדולי העולם, גדולי האומה, גדולי כל הדורות, קראו לו רבן יוחנן בן זקן. והגמרא מספרת שהגיע הזמן שרבן יוחנן בן זקן הזדקן מאוד וחלה. בגמרא, כשכתוב חלה מישהו, זה מחלה שבדעת זה לא סתם איזה צינון. בקיצור, מעשה וחלה רבן יוחנן בן זכאי. נכנסו תלמידיו לבקרו. בוודאי, כל התלמידים שלו באו לבקר אותו. כשראו אותו, וכשהוא ראה אותם, התחיל לבכות. אמרו התלמידים, רבנו, מפני מה אתה בוכה? אמרו לו, הוא אמר להם, אני בוכה? למה אני בוכה? מפני ששני דרכים לפניי, גן עדן וגיהינם, ואיני יודע לאן אני הולך. מה זאת אומרת? אתה לא יודע? רבן יוחנן בן זכאי, נשיא הסנהדרין, גדול עולם, אתה לא יודע אם אתה הולך גן עדן וגיהינם? מה יהיה עלינו? זה מתסכל נורא. אם הוא לא יודע, אז אני בטוח יודע לאן אני הולך. מה זאת אומרת? אתה לא יודע. בוא נחשוב שנייה. מאוד פשוט להגיע לגן עדן, לא? תעשה מצוות. אם אתה בן אדם שעושה מצוות, הרוב של המעשים שלך הם מצוות, אז אתה צדיק, צדיק, מגיע לגן עדן, מה הסיפור? ואם אתה עשית עבירות, אז אתה יודע את זה, נכון? אז תעשה תשובה. אם רבן יוחנן בן זכאי חושב שיש לו עבירות, שבגלליהם הוא לא יוכל להיכנס לגן עדן, שיעשה תשובה, כמה דקות, יעשה תשובה. לא יכול לעשות תשובה. כנראה שמה שמפריע לרבן יוחנן בן זכאי הוא לא עבירה ברמת השולחן ערוך, אלא הוא מעשה שהוא לעולם לא ידע אם הוא עשה טוב או עשה רע, לכן הוא לא יכול לעשות תשובה על זה, כי יכול להיות שמה שהוא עשה זה טוב. הסיפור ממשיך ואומר שכשהוא הרגיש ממש שזהו, שכוחותיו האחרונים מגיעים, עשה קריאת שמע, ולפני זה בדיוק אמר לתלמידים, פנו כלים מפני הטומאה, אני הולך למות, אז לכן יהיה פה טומאה תועל, תוציאו את כל הכלים, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. כך הוא אומר, תכינו כיסא, מגיע לחזקיהו מלך יהודה, חזקיהו להזכירכם, נפטר 700 שנה לפני. מה הקשר? אומר האריזל, שצדיקים יודעים, ליד מי הם יושבים במחיצתם בגן עדן. כנראה שרבן יוחנן בן זכאי הבין שמי שישב לידו לנצח נצחים, הלא הוא חזקיהו מלך יהודה. מה הסיפור הזה? מה הקשר בין שני האישים? ולמה הוא בוכה? למה הוא לא יודע אם הוא מגיע לגן עדן, גיהינם? התשובה הרבותה היא מאוד פשוטה. חזקיהו ורבן יוחנן בן זכאי חוו את אותה סיטואציה. אותו דבר בדיוק. והוא נקט כך, והשני נקט הפוך, 180 מעלות. שניהם התנהגו בצורה הופכית לגבי אותם סיטואציה שנקלעו בהם. וכנראה שזה שהם נהגו בהפך, מראה שהם שניהם אותו דבר. צריך להבין. על מה אנחנו מדברים? רבן יוחנן בן זכאי חי את החורבן. הוא רואה את המקדש בלהבות, הוא רואה את ירושלים נופלת, מבין שהכל נגמר, ולכן הוא מביים את המוות שלו, וכאילו עושים את הלוויה שלו, יוצא מהקבורה, שהוא מחוץ לחומות, וזה עושה רושם גדול על אספסיאנוס, הגנרל הרומי. ואז אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, אתה קיסר. באותם הזמנים הוא לא היה קיסר, הוא רק היה הממונה על המלחמה ביהודיה. אומר לו, אתה קיסר. לא עברו כמה דקות שמגיע פרש מרומא, שבא לבשר, הנה מת הקיסר ואתה בסנאט, הצביעו עליך ואתה הקיסר החדש של רומא. אספסיאנוס מסתכל על רבן יוחנן בן זכאי ואומר לו, וואו, איך ידעת? איך וואי, אתה יודע מה? שיחקת אותה. עשית לי את היום, תבקש ממני מה שאתה רוצה, אני אתן לך. ורבן יוחנן בן זכאי מבקש שלוש משאלות. אומר דבר אחד, תן לי את יבנה ואת חכמיה. תן לי להמשיך את המסורת הרבנית ביבנה. ב', אל תהרוג את שושלת הנשיאות. תשאיר לנו תקווה של חזרה של מלכות בית דוד. הדבר השלישי, היה כבר 40 שנה רב שהתעונן ועשה תעניות כל הזמן על החורבן, קראו לו רבי צדוק, הוא חלש מאוד, תן רופא טוב לרבי צדוק. ואספסיאנוס נותן את שלושת המשאלות לרבן יוחנן בן זכאי. מה הוא לא ביקש? הוא לא ביקש את ירושלים. למה הוא לא ביקש? תעזוב את ירושלים. כנראה שרבן יוחנן בן זכאי הבין שאחרי 4 שנים של מצור ושל מלחמה, הפסדנו. הפסדנו וירושלים נפלה. כנראה שהוא הבין שלבקש את ירושלים, זה לא ילך. הרומאים יותר מדי סחופים על ירושלים, זה לא ילך. אז רבן יוחנן בן זכאי הוא מבין שהוא מבקש מה שאפשר לבקש כדי להציל את הדברים האחרונים שאפשר להציל. צריך להמשיך את היהדות, צריך להציל את מה שאפשר. זה רבן יוחנן בן זכאי. לעומתו, חזקיהו מלך יהודה, גם כן היה תחת מצור ענק של סנחריב מלך אשור. גם לא היה כוח להילחם יותר, כי הרי הוא נלחם, אבל האשורים עשו להם את כל המבצרים, אלא הם צבדנו יותר. לכן חזקיהו מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. ופה הוא אומר, אני לא מוכן לתת את ירושלים. היה אחד, שבנה הסופר, שכן הוא היה מוכן, אבל חזקיהו אומר, לא, אנחנו רוצים לשמור על ירושלים. למה רבן יוחנן בן זכאי לא עמד ואמר לא, רוצים לשמור, והוא כן אמר? ולמה הם יושבים ביחד? אבל הסיבה היא פשוטה. רבן יוחנן בן זכאי, הוא הבין שהוא גר, חי בדור של חורבן. ובדור של חורבן צריך להציל את מה שאפשר להציל. אתה שואל, למיטב ידיעתך, שחזקיהו מלך יהודה לא נלחם על ירושלים, נתן לקדוש ברוך הוא לעשות את כל העבודה. אז במחילה לכבודך, כבוד החבר שלי, לא נכון, לא כדבריך האמת. מסיבה אחת פשוטה. אם תסתכל טוב טוב בספר מלכים, אתה תראה שסנחריב לא הגיע ישירות לירושלים. סנחריב קודם כל עשה סיבוב בין כל המבצרים, זאת אומרת בין כל הבסיסי צבאים, בסיסים הצבאיים של חזקיהו, והרס לו כבר את כל הצבא. זאת אומרת, היו מלחמות, היו קרבות, הקרב בלחיש, הקרב במבצרי יהודה, היו מלא קרבות, הפסדנו פשוט. וברגע שהוא מגיע לירושלים, שהוא עושה את המצור, מה הוא אומר? הוא אומר לחזקיהו, אני אתן לך 1,000 סוסים, אין לך פרשים לשים עליהם. זאת אומרת, זה לא שחזקיהו לא רוצה להילחם, הוא כבר לא יכול להילחם. כבר הוא מגיע לזמן שאין לו מלחמה, אין לו צבא יותר. אז נכון, כשאין לו צבא יותר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה אתה את העבודה. אמנם זה לא בדיוק נושא השיעור, אבל אמנם אתה צודק, שחזקיהו הוא פחות טוב מעשה, ופחות טוב מדוד המלך. זה נכון, ויהושפט. זה נכון, שבפסיקתא רבתי, בפתיחתא ה-36 של הפסיקתא רבתי, זה מה שאני מסביר לך, באיזה משהו שלא הרים את ידו. נכון, אין לו כוחות, אין לו. אבל אתה צודק, שחזקיהו פחות טוב מדוד. שהרי על דוד המלך כתוב, וארדוף אויבם, אויביי, ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. זאת אומרת, דוד אומר, אני רודף את האויבים, ואני לא מפסיק עד שאני כיסחתי להם את הצורה. ודוד, עשה ויהושפט, אומרים הפסיקתא, שהם היו פחות צדיקים מדוד, לכן הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו רודפים, אבל אתה מטפל, אתה מסיים אותם, מכסח להם את הצורה. ובגלל שהם היו צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם את רצונם. הם רדפו, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנלחם סופית. וחזקיהו היה עוד פחות, ואמר, אין לי אפילו כוח לרדוף, אני עולה על מיטתי, אתה עושה את העבודה. ובגלל שהוא היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא עשה את רצונו. אומר הרמח"ל, במסילת ישרים, שבמידת הנקיות, שלמה דוד רדף וסיים את המלחמה, בעוד שיהושפט עשה וחזקיהו לא הגיעו לשלב זה, אומר הרמח"ל, כי הם לא היו נקיים כל כך. זאת אומרת, אתה צודק שזה לא הכי טוב, אבל זה מה יש. אבל זה להגיד, מכאן להגיד שלא היה לו בכלל צבא, זה לא נכון. היה לו נלחם, מפסיד. אוקיי? קיצור, יוצא שרבן יוחנן בן זכאי מבין שהוא בדור של חורבן. ובדור של חורבן צריך להציל מה שאפשר להציל. לצורך העניין הציל את היהדות. חזקיהו, הוא מבין שהוא חי בדור של בניין, של מקדש, ובדור של בניין אסור לנו להביא שום סנטימטר, כי זה מה שיביא את החורבן. רק השאלה היא באיזה תקופה אתה חי. זאת אומרת, רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופה מסוימת, חזקיהו חי בתקופה אחרת, ואנחנו מבינים שהם נקטו עמדות הפוכות, אבל הם ביחד בגן עדן, בגלל שזה נכון וזה נכון. זה נכון בזמנו ובתקופתו, וזה נכון בזמנו ובתקופתו. רק נשאר לנו להבין, אנחנו, באיזה תקופה אנחנו, כדי לדעת מה היחס שלנו אל ירושלים. האם להילחם על ירושלים בכל חורמה, או שלא. באיזה תקופה אתה חי? שאלה טובה. באיזה תקופה אנחנו חיים? האם מורנו רבנו זה רבן יוחנן בן זכאי, או מורנו רבנו זה חזקיהו מלך יהודה? והנה, התורה אומרת דבר מאוד מאוד מעניין. בספר דברים, פרשת כתבו, פרשת שופטים, סליחה, כתבו, פרשת שופטים, אומרת הפסוק כך, בדברים, בפרק י' ז', פסוק ט', אומר, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. פשוט, יש לו שאלה, תלך לכהן, לשופט, ללוי, לרב, בקיצור, אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. הקדוש ברוך הוא הגלה כבר את 10 השבטים, קשה להחליט אם מדובר על תקופה של בניין. או, אתה שואל פה שאלה גדולה. אמנם הסיפור הזה של חזקיהו זה כבר אחרי גלות עשרת השבטים. ואתה פה צודק לגמרי, זה גלות עשרת השבטים. זה חורבן ממלכת הצפון. אבל זה עדיין בניין ממלכת יהודה. וזה היה צריך להיות חכם מאוד, כמו חזקיהו, כדי להבין שלא עת להרים ידיים. זאת אומרת, זה לא הזמן להגיד שמדינת היהודים תחרב לגמרי, כי עדיין יש לנו דברים לבנות בירושלים. ולכן, לא סתם חזקיהו עומד, אני מזכיר לך שהנביא שפועל באותם הימים, זה ישעיהו, ישעיהו הנביא, שישעיהו אומר לו שלא יהיה שום חורבן. אז כן, הנביא אמר לך שזה בניין, וזה באמת נכון, ב-130 שנים, שבין חזקיהו לצדקיהו שיהיה החורבן של ממלכת יהודה, קרו עוד הרבה דברים נפלאים. אז לכן, היה צריך להבין, והוא הבין ברוך השם שזו תקופה של בניין ולא חורבן. אז אני חוזר לעניין שלי. כשיש לו שאלה, תלך לרב אשר יהיה בימים ההם. פסוק לא כזה מחדש. רש"י בא ואומר דבר מדהים. ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו, אין לך אלא שופט שבימיך. אומר לך רש"י, חידוש עצום שלא ידעת בלעדיו, אומר, יכול להיות שהרבנים שלפני זה, לפני 100 שנה, 200 שנה, יהיו יותר טובים, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. למה? כי אין לך שופט אלא אשר בימיך. זאת אומרת, הרב היחיד שאתה יכול לשאול אותו שאלה בהלכה, זה הרב שחי בדור שלך. איזה חידוש? מה אתה מחדש לי פה רש"י? מה, כאילו זה היה אהבה אמינה, מישהו חשב שאם יש לו שאלות, הוא ילך לרב שלא נולד? לא. מה, עלה על הדעת של מישהו שאם יש לו שאלות, ישאל מישהו שכבר מת? נראה לכם הגיוני? בוודאי ובוודאי שלא. לכן, מה החידוש הגדול של רש"י? מה רש"י בא ומחדש לי? בזה שהוא אומר שאין לך שופט אלא אשר בימיך. הרי הדבר הוא פשוט. והרי התשובה היא מאוד מאוד פשוטה גם כן. יש לך אנשים שחיים בדור הזה, רבנים, שופטים, שחיים בדור הזה, אך לא מבינים באיזה דור הם חיים. לכן אומר לך רש"י, אין לך שופט אשר בימיך. אתה צריך ללכת לרב שמבין באיזה ימים הוא חי. יש רבנים שהם חיים עדיין בעבר, עדיין חיים בכל מובנם, בהבנת התורה, בצורת הלימוד, בלבוש, חיים בפולין שלפני 300 שנה. איך שהם מסתכלים על התורה, זה כמו בפולין, לפני 300 שנה. לכן, אתה צריך ללכת לרב שמבין, כמו שאתה אומר, שמבין את התקופה שהוא חי בה. וזה הקושי. זה החידוש הגדול. אז נו, אז מה צריך להבין? מה העניין שצריך להבין? אז ממשיך התורה ואומר, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. צדק צדק תרדוף, למען תחיה. מה זה? צריך לרדוף אחרי הצדק ולמען תחיה, מה זה? אומר רש"י, שוב על הפסוק, הלך אחר בית דין יפה, כדאי ומינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. אומר רש"י, מה זה צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת? אתה רוצה לדעת איזה רבנים ללכת? לבית דין יפה. מה זה בית דין יפה? יש בית דין מכוער? מה זה, זה עניין אסתטי? מה זה בית דין יפה? אומר רש"י, רב שהוא בית דין יפה, רב שהוא מבין את התקופה שלו, זה כשאין סתירה בין להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. כשאין סתירה בין שני המושגים, אז זה בית דין יפה. יש רבנים היום שחס ושלום וחלילה וחס, אומרים שעדיף של היהודים יישארו בחוץ על הארץ. למה יותר טוב, יותר בטוח להיות יהודי בחול? אותם רבנים שדיברו לא יודעים שום דבר על חוץ לארץ. לא יודעים מה זה חוץ לארץ. ואל תגידו לי כן, הרבי מסטמר אמר את זה לפני 4 שנים, לקהילת יהודי צרפת, והוא חי בארצות הברית, הוא יודע מה זה חוץ לארץ? אז קודם כל, הוא חי בוויליאמסבורג, שבברוקלין, שבניו יורק, שזה לא בדיוק ארצות הברית. אני מציע לו ללכת להסתובב קצת בטקסס, ובוא נראה אותו. דבר שני, בסדר, אבל מי אמר שאנחנו מסכימים עם הרבי מסטמר? זאת אומרת, מי שחושב שזה או עם ישראל או ארץ ישראל, טועה ביסודו. מתי? בדור של בניין. בדור של חורבן, רבן חמד זכאי הוא החליט שבינתיים אי אפשר ארץ ישראל, אבל אני צריך לשמור על עם ישראל. בדור שלנו, אנחנו בדור של בניין, ומי שלא מבין את זה לא מבין מה זה דור, או לא מבין מה זה בניין. ולכן אנחנו צריכים היום ללכת אחר בית דין יפה, כדי שהפסיקות של אותם הרבנים יהיו שמרניות בתכלית לגבי ירושלים וארץ ישראל. כדי שנוכל להשלים את להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. רבותיי, זה היסוד של יום ירושלים. יום ירושלים זה היום שכבשנו את התנ"ך. מה אני רוצה לומר? הרי גם ביום העצמאות כבשנו הרבה מקומות. זה מצוין וזה נכון. אבל ביום העצמאות תשימו לב. המדינה שהייתה לנו, היא הייתה מדינה לא תנ"כית. מלבד כמה מקומות. אבל בגדול, אירועי התנ"ך קרו במקומות שלא הצלחנו לכבוש במלחמת העצמאות. יש עדיין סתירה. איך ניתן להבין שלא ניתן לבטל גזירה של חז"ל, אלא אם יקום סנהדרין גדול בחוכמתם? לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה, אלכס. איך לא ניתן לבטל גזירה של חז"ל? זה נכון, אבל אני לא הבנתי מה זה קשור. אתה צריך להסביר לי קצת יותר מה אתה מתכוון, כי אני לא מבין מה אתה מתכוון. אז תסביר יותר. בינתיים אני חוזר לעניין. אני אומר, הסיפור הזה על הבנה של מה זה ירושלים. בזמן מלחמת העצמאות, כבשנו מקומות שהם לא היו המקומות התנ"כיים. רוב התנ"ך קרה בהר, בערי חברון וערי יהודה. שם מצאנו את אנשי התנ"ך. שם מצאנו את אנשי ירושלים. ביום העצמאות כבשנו, אבל בגדול לא את האזורים האלו. כן, קצת באר שבע. מלחמת ששת הימים וכיבוש ירושלים, הם הזמן שעם ישראל המודרני חזר אל ארצות התנ"ך. וזה דבר גדול ופלא. כי סוף סוף, מה זה אומר? מדינת ישראל עם בירתה תל אביב. זה מדינה, זה בארץ ישראל, זה עצמאות, זה גאולה. ודאי. אבל אם עיר הבירה של מדינת ישראל זה תל אביב, זה אומר שמדינת ישראל היא מדינה מערבית חדשה במזרח התיכון. אבל אם אתה בא ואומר שעיר הבירה של מדינת ישראל זה ירושלים, כמו שזה באמת, אז אתה בא לומר שבעצם מדינת ישראל 2020, היא המשך ישיר של מלכות דוד ושלמה. וזה מה שנותן את הכוח של הרצפיות. הרי בסופו של דבר, 2000 שנות גלות, עם ישראל לא אמר לשנה הבאה ביפו, או לשנה הבאה בחיפה, או לשנה הבאה בבאר שבע, אלא אמרו לשנה הבאה בירושלים. ירושלים היא המקום שמלכד את בני ישראל. שהרי, אתם יודעים, יהושע לא הצליח לכבוש את ירושלים. היינו צריכים להגיע עד לדוד. דוד כבש את ירושלים, אבל את הר הבית הוא לא כבש, הוא קנה. הר הבית נקנה, כמו שקבר יוסף בשכם נקנה, כמו שקבר רחל בבית לחם נקנה, הר הבית נקנה על ידי דוד. יש רק בעיה אחת, שיש לנו סתירה בין ספר שמואל לבין ספר דברי הימים. מעניין? כי הרי בספר שמואל מובא שם שדוד המלך קנה את ירושלים, את גורן הרבנה היבוסי, ב-50 שקל. 50 שקל, בוא, זה יותר יקר מהיום. שנייה אחת, אמרת שצריכים להקשיב את הרבנים, שימנו. אז מצד שני, כשיש מקום למשל לבטל את האבלות של העומר, צומו וכו', לא ניתן לבטל כי אין בית דין ראוי. לא נכון מה שאמרת. קודם כל, האבלות בספירת העומר לא רק רצון של הרבנים, ב' לגבי מה שאמרת, צומות וכדומה, תלוי. יש צומות שהן תקנות, ותקנות אפשר לבטל עם בטל הטעם. יש עניין של גזרה שאי אפשר לבטל, אבל יש תקנות שאפשר לבטל. לכן, יש הרבה יד חופשייה לרבנים של היום, רק מה שהם לא משתמשים בה. זה הכל. אז אני חוזר מה שאמרנו, שירושלים נקנה על ידי דוד ב-50 שקל. כך כתוב בספר שמואל. יש רק בעיה אחת, שבספר דברי הימים, כשחוזרים על אותו מעשה, אומרים שדוד קנה את הגורן 600 שקל. אני לא מבין, 50 שקל? או 600 שקל? מה, היה העלת מחירים, זה, בין שמואל לדברי הימים? אלא פשוט. פשוט ועצום. הגמרא אומרת לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך אפילו ללכת להסתכל רחוק. הגמרא אומרת, סליחה, הגמרא אומרת כך, שבאמת זה שמואל 50 שקל, וזה דברי הימים 600 שקל. אמר רבי יהושע בן לוי, ירושלים הבנויה, כעיר שחובר עלה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, מעט אפילו בשאר ימות השנה, אמר רבי זעירה, ובלבד שעשה, ובלבד שעשה, ששעה ששם עלו שבטים. מה זאת אומרת? ששם עלו שבטים? פשוט. כמה זה 600 שקל? זה 50 כפול 12. מה זה אומר? זה אומר שבאמת, דוד נתן 50 שקל בשביל הגורן, אבל זה היה 50 שקל בשביל שבט יהודה. וכל שבט ושבט נתן 50 שקל, ובסופו של דבר הגיעו ל-600 שקל. יוצא שירושלים קנו אותו לא רק דוד, אלא כל עם ישראל כולו. וזה מה שמאפשר לעיר הזאת להיות המלט, עתית המחבר בין בני ישראל. כמו שאמרנו, 2000 שנות גלות לא אמרנו לשנה הבאה בחברון, אמרנו לשנה הבאה בירושלים. היום חזרנו אל ירושלים. אנחנו רק צריכים להבין שאנחנו צריכים לבנות אותה, לבנות אותה עוד ועוד, כדי שבסופו של דבר, החזרה של המלכות תהיה גם האפשרות להופעת מלכותו של מקום, במקום. ואז נוכל להבין שמה שנשאר לנו לעשות, אחרי כמה וכמה 50 שנים יותר של איחוד ירושלים ושל חזרה לירושלים, שנוכל סוף סוף לבנות את הקומה החדשה, את בית המקדש, ולראות מאשר צדקנו. אמן!